הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב קהילת שמע קולי ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
כאייל תהרוג, אלפי כמוהים, כנשי שר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הייאוש והתקווה של האדם. לפני כן נציין למעוניינים להשיג את הדיסקים של כאייל תערוג והנפש בראי היהדות. ניתן לקבלם במרכז הישגים 03-65-25-244, 03-65-25-244. ומכאן אל הייאוש מול התקווה. יש זמנים בחיים שבהם האדם מרגיש שהצרות רבות מדי, הקשיים מציפים אותו, הוא לא מצליח להכיל אותם, הוא לא מצליח להתמודד איתם. יותר מדי אומס. והתורה בפרשת מקץ אומרת, והיא מקץ שנתיים ימים ופרעו חולם. סיום תקופת המאסר של יוסף וחלום פרעו. הם לכאורה שני עניינים שהם שונים, עניינים נפרדים. אמנם נכון, שניהם קרו בפרק זמן אחד, אבל לכאורה לא היה אמור להיות קשר ביניהם, והפסוק כורך את שניהם יחד. והאם מקץ שנתיים ימים לתוספת על זמן המאסר של יוסף, כלומר שנשאר עוד שנתיים, אחרי והאם מקץ שנתיים ימים, מאז ששר הטבחים ושר האופים יצאו עם בית האסורים, פרעו חולם חלום. אומר בעל בית הלוי, בכל דבר בעולם יש סיבה ומסובב. כלומר, ישנה הסיבה שגורמת את הדבר, ויש את התוצאה שנולדת מהסיבה. בהבחנה המדויקת מהי הסיבה ומהי התוצאה, לא פעם ישנה מבוכה גדולה אצל בני האדם, לא יודעים להבדיל מה קודם למה, ורבים הם טועים. למשל, אדם השקיע את כספו בעסק מסוים, הוא הרוויח על ידי זה רווח גדול מאוד. השכל האנושי אומר, ההשקעה הייתה הסיבה שבגללה נהיה הרווח הגדול. האדם ידע להשקיע ברגע הנכון, במקום הנכון. אומר בעל בית הלוי, אליבא דאמת, זוהי תפיסה שגויה לגמרי. ההשקעה היא לא זו שהביאה את הרווח. הפוך. קודם כל מהשמיים נגזר שהאדם הזה ירוויח. אחרי שמהשמיים גזרו שהאדם הזה ירוויח, לאחר מכן הקדוש ברוך הוא בדרכו שלו מנהיג את העולם, והוא עושה ויעשה לכל המעשים. אחרי שנגזר ככה לאדם שירוויח, מהשמיים סיבבו את מהלך העניינים בעולם הזה, שיבוא אותו אדם וישקיע את כספו בעסק מוצלח ועסק משגשג ופרח, לא בגלל חוכמתו העודפת של האדם, אלא בגלל שמשמיים מים כבר גזרו וקבעו שהאדם הזה ירוויח. אחרי שמשמיים כבר קבעו שהאדם הזה ירוויח, אז הקדוש ברוך הוא עזר ונתן לו את הרעיון להשקיע המקום הנכון, ובדיוק הוא גם פגש את פלוני אלמוני שהוא קשור לעסק זה וזה, וכך מהלך העניינים התגלגל עד שבסוף הוא הרוויח את מה שהוא הראוי להרוויח, מה שכבר מהשמיים קבעו שהאדם הזה ירוויח. המציאות היא שונה עם מה שבני אדם רגילים לחשוב. לא העסק הוא הסיבה והרווח, העסק הוא התוצאה. הרווח הוא התוצאה. הסיבה זה בגלל שנקבע מהשמיים שהאדם הזה צריך להצליח. היות שנקבע מהשמיים שהאדם הזה צריך להצליח, לכן גם נקבע שהוא יצליח דרך עסק פלוני אלמוני. כך היה גם אצל יוסף, אומר המדרש, והאם מקץ שנתיים ימים ופרעו חולם. אומר המדרש, הדאוד הכתיב, זה מה שכתוב. ישנו פסוק אחר בתנך שגם שם כתוב את המילה קץ, כמו שבפרשת מקץ כתוב, האם מקץ שנתיים ימים ופרעו חולם. אומר הפסוק בספר איוב, קץ שם לחושך. מה הקשר בין ואם מקץ שנתיים ימים ופרעו חולם לבין קץ שם לחושך? התשובה היא, קץ שם לחושך, לחושך של יוסף. קץ שם הקדוש ברוך הוא ליוסף כמה יהיה בית האסורים. כיוון שהגיע הקץ ופרעו חולם. כלומר, באופן טבעי, יכל השכל האנושי לטעות ולומר, חלום פרעו. זה היה הרגע, זה היה חלון ההזדמנויות של יוסף. חלום פרעה הוא חלון ההזדמנויות שבו ועל ידו יכול יוסף לצאת מבית האסורים. במדרש ואומר לנו, בואו ונתחיל להסתכל על הדברים בצורה שונה. התורה רוצה שנסתכל על המציאות בצורה רוחנית ולא בצורה גשמית. מגיע המדרש ומלמד אותנו. הקדוש ברוך הוא ידע שיוסף צריך לצאת מבית האסורים, ולכן הוא גלגל שחלום פרעה, שהוא הדרך שעל ידה יצא יוסף בית הסוהר, יהיה מתי שיוסף צריך לצאת מבית הסוהר. לכן היה עיתוי החלום תלוי ועומד עד שיגיע העת, עד שיגיע הזמן של ואם מקץ שנתיים ימים. מתי שיהיה קץ שם לחושך, קץ שם לחושך של יוסף, כלומר יוסף בית האסורים, הגיע היום הנחשף, הגיע הרגע המיועד, מיד ופרעו חולם. כעת מובן סדר הענייני הפסוק. והאם מקץ שנתיים ימים, אחרי שהקדוש ברוך הוא קץ שם לחושך, עכשיו הגיע הזמן של ופרעו חולם חלום. כעת הגיע הזמן שפרעו יחלום חלום, לא בגלל שפרעו חשוב לנו כל כך, אלא בגלל שאנחנו רוצים לגאול את יוסף מבית האסורים, ולכן צריכים דרך בדרך הטבע. יש גלגל הצלה ששולחים לאדם שטובע בים, יש עזרה שמושיטים לאדם כאן בעולם הזה, ויש את דרכו של הקדוש ברוך הוא שהוא שולח את גלגלי ההצלה שלו. זוהי ההשגחה הפרטית. הקדוש ברוך הוא בדרכו שלו מנהל את העולם. האדם מצידו נדרש לעשות למה שקשור ליראת השם, כי יראת השם היא אוצרו של הקדוש הקדוש ברוך הוא, זה האוצר שיש לריבונו של עולם. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? כי אם ליראה את השם אלוקיך, תניח לכל שאר הדברים, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שהדבר הזה תלוי באדם עצמו. בעניין הזה המשיל החפץ חיים משל נאה. הוא אמר משל לאדם שמגיע פעם ראשונה בחיים שלו לתחנת הרכבת. הוא רואה שזמן קצר לפני צאת הרכבת לדרכה משמיע אדם מסוים כל שריקה, מיד שנשמעת השריקה. הרבה בני אדם רצים להיכנס אל תוך הרכבת. זמן קצר לאחר מכן נשמעת שריקה שנייה, ואז ממהרים גם אלה שלא הזדרזו עד עכשיו. הם יודעים שזמן צאת הרכבת הוא קרוב מאוד, ואז שריקה שלישית, כבר נמצאים כולם במקומותיהם, והרכבת יוצאת את דרכה ולא המתינה לאף אחד, אפילו לאדם הנכבד ביותר. אומר לו אדם, צופה המחזה הזה הפעם הראשונה בחיים, הוא מתמלא הערכה כלפי אותו פקיד שממונה על המשרוקית. הוא אומר לעצמו, איזה עוצמה יש לאדם הזה, איזו משרוקית יש לו. משרוקית אחת, שריקה אחת, והוא מצליח להניע כל כך הרבה אנשים. איזה מלך האדם הזה, איך הוא מולך על כל כך הרבה אנשים. לדעתו, איזו עוצמה יש לאדם הזה. הוא זה שקובע את זמני הנסיעה, הוא זה שקובע מתי יעלו, איך יעלו, כמה יעלו. מדהים. האדם הזה בעיניו נראה כמלך ששולט על כל כך הרבה אנשים, ולכן מן הסתם הוא אומר לעצמו כמה כבוד יש לו, כמה עוצמה יש לו. אבל הוא לא מבין שבעל המשרוקית הוא אדם שלא בטוח שכל כך מכבדים אותו כמו שהוא נראה מכובד. לא כיבדו אותו ולא מעניקים לו כבוד מיוחד. ואז בהדרגתיות הוא מתחיל להבין, האדם הזה הוא רק פקיד זוטר, הוא מקבל הוראות מגבוה, מנהל הרכבת, הוא לא מסתובב על הרציף עם השורקית, הוא יושב על הקורסה מלמעלה, הוא רואה את הכל אי המצלמות, הוא מנהל הכל מלמעלה. אנחנו, בעל המשורקית, רק מבצעים. כך, בהדרגתיות, האדם שמהצד רואה את כל התהליך, מתחיל להבין שבעל המשורקית הוא לא עדיין עוצמה רבה מדי. הוא בסך הכל יד העריכתה, ידו הארוכה של המנהל. כך אומר החפץ חיים, טועים כל כך הרבה בני אדם, הם חושבים שהסיבות לכל מה שנעשה בעולם הם נהירים ופשוטים, אבל זוהי טעות גדולה. הסיבה לכל מה שקורה בעולם זוהי רק בגלל סיבה אחת, גזירת הקדוש ברוך שהוא גבוה מעל גבוה, שומר ונסתר ונעלם. הוא נעלם כאן בעולם. כל מה שנראה לבני אדם בדרך כלל כסיבה, זה לא סיבה, זוהי תוצאה. הסיבה זה הקדוש ברוך הוא. כמו שבעל המשרוקית הוא לא המניע לבני האדם לעלות על הרכבת, אלא מי שקובע מתי יעלו לרכבת זה מנהל הרכבת, שהוא קובע את הזמנים. הוא משתמש בבעל המשרוקית, אבל בעל המשרוקית הוא בסך הכל פקיד, מבצע את ההוראות שניתנו לו מגבוה. אם האדם ירצה למצוא את השעות של הרכבת, אם אדם ירצה להזיז את שעות הרכבת, הוא יצטרך לפנות לא לבעל המשרוקית, אלא למי שמעליו. כך גם כן אנחנו כאן בעולם הזה. אם נרצה להגיע לתקווה, לצאת מהייאוש, לא תמיד זה יהיה על ידי שנחפש בדרכי הטבע, להשתדל יותר, לעשות יותר, להתאמץ יותר. זה יהיה על ידי כך שנפנה אל מנהל הרכבת. הוא זה שמנהל את המערכת כולה, ובנמשל ריבונו של עולם. וכך הוא פירש את מה שהגמרא מסכת סוטה אומרת בדור שבן דוד בא. פני הדור כפני הכלב. טבע הכלב שכשזורקים עליו אבן, הוא מתנפל עליה לנשוך אותה. הוא לא מבין שאבן נזרקה ידי מישהו אחר. הוא חושב לתומו שהאבן היא זו שרודפת אחריו. כשקמים צוררים למיניהם לרדוף אחרי עם ישראל, בני אדם לא תמיד רואים את הצוררים כמקלות ששלוחים מהשמיים. אבל אנחנו אמורים להבין שאם נרצה לעשות שינוי מהותי, זה לא רק על ידי שנגן על עצמנו מפני האבנים שנזרקות עלינו, אלא בעיקר שנגן על עצמנו מפני זורק האבן. ובכך לשפר את איכות החיים שלנו. אנחנו עוסקים בנושא הפחדים והתקווה והאומץ להתמודד מול אותם פחדים. אדם עם אומץ זה לא אדם ללא פחדים, אלא אדם שמתגבר על הפחדים. לבני אדם יש צורך בסיסי של תחושת ודאות. יחד עם זאת, האדם האמיץ הוא אדם שמצליח להתגבר על הפחד ומתפקד למרות אי הוודאות. האדם האמיץ הוא אדם שמצליח להתמודד עם ביקורות, עם בושות, לא בגלל שהוא לא מרגיש רע, אלא יותר בגלל שהוא מרגיש טוב בקשר לעצמו. הוא מאמין בעצמו שבסוף הרע עוד יתהפך לטוב. לפעמים בני אדם סובלים מעודף אומץ, מה שמוביל אותם להתנהגות בזיזה ולא יעילה לטווח ארוך. זו הרגשה שנמצאת בעיקר אצל צעירים, וזו הרגשה שהיא הרגשה חזקה, אבל בהרבה מאוד מקרים שלילית ופוגעת באדם. לבני אדם יש לא פעם הרבה רעיונות יפים וטובים, אבל הם אומרים לעצמם, חסר לי המוניטין, חסרה לי התמיכה, חסר לי העידוד, חסרים לי המשאבים, חסרים לי האישורים מהאנשים הנכונים. אדם שיש לו אומץ, מסתדר גם ללא התמיכה. הוא לא תמיד צריך אישור חיצוני לעשייה שלו, יש לו אישור פנימי, הוא מזדהה עם הדברים שהוא עושה. רוב הפחדים שלנו בחיים הם בהרבה מקרים דמיונות שמאוחסנים בתוך הראש שלנו. הם מבוססים על ניסיון העבר שלנו ולא על מה שבאמת יכול להיות. אפשר לראות אצל ילדים, הם לוקחים סיכונים כבר מהרגעים הראשונים בחיים שלהם. המשמעות שאנחנו נותנים לניסיון העבר שלנו, זה מסוג הדברים שיקבע הרבה מאוד. המשמעות שאנחנו נותנים ניסיון העבר שלנו, כשאנחנו לא משיגים את התוצאה שאנחנו רוצים, משפיע על איך שנרגיש ונראה את ההזדמנות הבאה בחיים שלנו. כך, אם נראה את העבר שלנו כעבר שלילי ולא טוב, ההזדמנות הבאה תראה לנו כחסרת סיכוי, בדומה להזדמנות המוכרת לנו מניסיון העבר שלנו. מהמקום הזה, כשיש לאדם ניסיון רע בעבר שלו, כשאדם חווה חוויות שליליות בעבר שלו, המוח שלו אומר, אם בעבר נפגענו, כנראה גם בעתיד ניפגע. בדוגמה קיצונית רואים את זה אצל אנשים שחוו טראומות בחיים שלהם. טראומה זהו אירוע חסר אונים. האדם חווה חוויה שבה הוא הרגיש חוסר אונים. לדוגמה, רחמנא ליצלן, תאונה ברכב. ברוך השם לא קרה לו כלום גופנית, אבל נפשית כן קרה. לצערנו, האדם הזה חווה חוויה שבה הוא הרגיש חוסר אונים. המוח שלו יצר כעת התניה, אסוציאציה. המוח שלו יוצר מעין מנגנון הגנה ואומר, מעכשיו אל תעלה שוב על אוטו. למה? בשביל שלא תיפגע פעם נוספת. למה? כדי שלא תרגיש עוד פעם חוסר אונים. למה? כדי לשמור עליך. כך המוח של האדם מטראומה הופך את הטראומה לגבול בחיים של האדם. הבעיה היא לא בתאונה שהייתה, אלא במסקנה שהמוח הסיק מהתאונה שהייתה. וזו לא פרשנות שטחית קרה, קרירה ועדישה של האדם, אלא זוהי הבנה ותחושת ודאות חזקה מאוד של המוח. עכשיו לא כדאי לעלות עוד פעם על האוטו. וגם שהאדם הזה יודע ששהוא לא עולה על האוטו, הוא מפסיד, היות שעכשיו הוא צריך את ברגל או לנסוע בדרכים שהן קשות ומסובכות יותר מבחינתו. ובכל זאת, הלב לא מאפשר. התחושה מונעת מהאדם. והאדם הזה חווה חוויה קשה, חוויה של חוסר אונים, והמוח של האדם לא מאפשר לו להתקרב אל המקום הזה פעם נוספת. כמובן, זה לא כל מי שחווה טראומה חווה את זה בצורה קיצונית כזו, אבל יש כאלה. וכך האדם חווה כל מיני, נקרא לזה, מיני טראומות. טראומות קטנות בחיים שלו. פה העליבו אותו, פה השפילו אותו, פה ביזו אותו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואז האדם הזה, בלי לשים לב, מגיע לאיזושהי מסקנה שאומרת, בכל מקרה אין לי סיכוי, בכל מקרה אין למה להשקיע, אין למה להתאמץ, לא כדאי לעשות. והאדם לא תמיד אפילו שם לב לכך, הוא לא מודע לכך, אבל התנהלות החיים שלו מעידה על כך. אם אנחנו רואים אדם שקם מלא מרץ הבוקר, אפילו שהוא לא מודע לכך, אבל כנראה יש לו אמונה בראש שאומרת, היום הזה הוא יום מיוחד, אני אדם מיוחד, יש לי משפחה מיוחדת, יש לי חיים מיוחדים. ההתנהגות שלו מראה שהוא מאמין באמונה חיובית. אבל אם יש אדם שיכול להצהיר הרבה פעמים, העולם הוא מקום טוב, העולם הוא מקום ורוד, העולם הוא מקום נהדר, העולם הוא מקום מיוחד, ובכל זאת, למרות כל ההצהרות הנהדרות האלה, הוא הולך בעצלתיים, אין לו הרבה חברים, הוא לא יוזם הרבה פעילויות. כל זה למה? האדם הזה נמנע מעשייה. למה? מכיוון שיש לו אמונה שהעולם הזה הוא מקום שלילי. ההתנהגות שלו היא הפה שלו. האדם מהמקום הזה של חוויות העבר השליליות יכול להיות נמנע מעשייה בהווה. לדוגמה, האדם מפחד מלדבר מול אנשים. כל פעם שהוא פוגש אנשים הוא שוב לא מדבר, הוא מנסה להתחמק מהמפגש החברתי. כל פעם שהוא מתחמק מהמפגש, הוא מרגיש טוב, בגלל שהוא נמנע מתחושה לא נעימה. אולי לאחר מכן הוא מתחרט, אבל בינתיים הוא מרגיש טוב, וכל הימנעות שלו משמרת את הפחד, כך שכמה שהאדם יותר מפחד, הוא פחות פוגש אנשים, יותר נמנע, יותר נעשה מופנם, פחות מתגבר, ופחות נעשה האדם עם האומץ. אדם כזה חווה יותר ויותר את הייאוש ופחות ופחות את תחושת האומץ והתקווה. אולי אנחנו נמנעים מפגש עם הפחד, אבל הפחד נשאר בתוך האדם. אנחנו נמנעים ממפגש עם הפחד, אבל הפחד פוגש אותנו ומנהל אותנו. למרות שאדם לא מתעמת עם הפחד, הפחד מתעמת עם האדם ונועל את האדם. לכן האדם הזה נמנע מלפגוש אנשים אחרים. אדם שאין לו אומץ ויש לו הרבה פחדים, זה אדם שלפני שהוא מתעמת עם המציאות, המוח שלו מתאר לעצמו תרחישים שליליים של המציאות. לדוגמה, לפני שהוא פוגש אנשים, הוא אומר לעצמו במוח איך הוא לא יצליח להביע את עצמו, איך הוא יהיה בצד למרות שכולם ממשיכים לדבר, או שהוא מדמיין לעצמו איך שצוחקים על מה שהוא אומר. כלומר, יש לו כבר תסריט בראש של מה שנראה לו שעתיד להיות, ועל בסיס התסריט הזה הוא מגיב, על בסיס התסריט הזה הוא נמנע ממפגשים חברתיים. הפחדים הם כמו הגבולות שלנו. הפחדים שלנו מסמלים את הגבולות שלא עברנו, את הדברים שלא ניסינו בחיים. לפעמים הפחדים שלנו הם מצוינים. אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה. אדם שמפחד לפגוע במישהו אחר, טוב שכך ושלעולם לא יעבור את הגבול הזה. טוב שאדם מפחד לנסוע על כביש בצורה מסוכנת, אבל מצד שני, יש פחדים שכדאי ומשתלם לאדם לעבור מעל משוכת הפחדים. כדאי לעבור מעל הגבולות האלה. פחד מלדבר מול אנשים, פחד מלנסות דברים חדשים, פחד מלהכיר אנשים חדשים בחיים. כל פעם שאנחנו עושים דבר שפחד ממנו, אנחנו צומחים וגדלים ומרחיבים את תחושת המסוגלות והיכולת שלנו. ההתפתחות של האדם היא בהתגברות שלו מעל הפחדים שלו. כשאדם מתגבר על הפחדים שלו, הוא מתחיל ליזום, מתחיל לעשות, מתחיל לתקשר, מתחיל לעשות דברים שהם מעבר למה שהוא מאמין שהוא יכול, לא ברמה של 100%, אפילו ברמה של 10%. הוא מנסה מעט להתגבר, לדבר, מעט להתפתח. מתבייש לדבר עם אנשים סמכותיים, הוא מנסה מעט לדבר איתם. מפחד לקחת על עצמו פרויקטים גדולים, מעט מתגבר עליהם. מפחד להיות סמכותי יותר, או מעניק יותר חום וחיבה לאנשים הקרובים אליו, בני המשפחה, ידידים וקהילה. הוא עושה את זה, הוא מתגבר על עצמו ולו במעט. ככה האדם הזה חי, ככה האדם הזה מתפתח, ככה האדם הזה מעניק תחושה טובה לעצמו, ולא רק לעצמו, כי אדם מתפתח מעניק תחושה גם לבני המשפחה שלו. כמו שאמר הגאון רב מוישה פיינשטיין, אנחנו אומרים בתהילים, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. הללויה. איך אנחנו יכולים לומר שאנחנו נברך מעתה ועד עולם? אנחנו יכולים לברך מעתה ועד סוף החיים שלנו, אבל לא מעתה ועד עולם. הרי רחמנא ליצלן, סוף האדם למות, והרי המתים כבר לא יכולים להלל את ריבונו של עולם. אלא אם אנחנו נקיים את המצוות בשמחה, בעוצמה, בעשייה רבה, והילדים שלנו ימשיכו אחרינו לשמור את התורה ואת המצוות בהלל ושירה להשם, הרי אומרת הגמרא במסכת סנהדרין ק"ד, ברא מזכה אבא. כלומר, הילד ימשיך להתעלות ולהתרומם, וזה מזכה את ההורים שלו. הדבר נחשב כאילו ההורים עצמם ממשיכים להלל את הקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו נקיים את המצוות בעצב, בבחינת מוות, לא בחיות, אז נהיה בבחינת המתים, ולא המתים יהללו את השם. לא המתים יכולים להלל את הקדוש ברוך הוא. הילדים יראו את חוסר החיות, חוסר החשק, חוסר ההתלהבות, חוסר השמחה, ואז לא המתים יהללו. הם לא ימשיכו אחרי מותם של ההורים להלל את ריבונו של עולם. זה מה שאומר הפסוק, כך אומר הגאון רב מוישה פיינשטיין. יחיר ראובן בעולם הזה ואל ימות לעולם הבא. כך אומר רשי, מה הכוונה יחי בעולם הזה? הרי הוא נפטר. אלא הועיל וקיים את המצוות בחיות ובשמחה, דבקו הילדים שלו בדרך שלו, ועל ידי כך לא מת לעולם הבא. כמו שאמרו חז"ל בגמרא בבטרה, כל מי שניח בן כמותו לא נאמרה בו מיתה. על בסיס זה אפשר להבין מה שכתוב בספר דברים פרק למד ג', יחי ראובן. יחי ראובן בעולם הזה ואל ימות בעולם הבא. איך יחי ראובן בעולם הזה? הרי מדובר על משה רבינו שאומר יחי ראובן, וראובן כבר נפטר. אלא הכוונה היא שהוא חי על ידי כך שהילדים שלו ממשיכים בדרכו. הכוונה היא שאדם שמתגבר על הפחדים ועושה פעולות עם יותר אומץ, אז הוא מלא חיות, הוא מלא שמחה, הוא מתפתח. אדם כזה לא מעניק רק לעצמו, הוא מנהיג גם לבני המשפחה שלו. אנשים שהפחד משתק אותם, אלה אנשים שלפעמים מעניקים לפחד את הפרשנות שהפחד הוא גבול. ומצד שני, אנשים שצומחים, אנשים שמתפתחים, אלה אנשים שהפחד מבחינתם הוא לא גבול, אלא הוא מדד לאיפה עוד אפשר להגיע. מהמקום הזה הפחד הופך לאתגר, מהמקום הזה הפחד הופך לאותיות דחף. הפחדים מונעים מאדם להפיק מעצמו הרבה יותר, כי בגלל הפחדים הוא לא מדבר, בגלל הפחדים הוא לא מעז, בגלל הפחדים הוא לא מציע רעיונות חדשים, בגלל הפחדים הוא נמנע. מה שמוביל את האדם למצב רוח מדוחדך, כי חוסר עשייה של האדם זה גורם ישיר למצב רוח ירוד, מה שיכול להוביל עם הזמן לדיכאון. אחת הבעיות הנפשיות החמורות שיש בדור הזה, זו בעיה שסובלים מנם למעלה מ-350 מיליון איש ברחבי העולם. שוק התרופות האנטי-דיכאוניות מגלגל יותר מ-100 מיליארד דולר בשנה. בישראל מוגדרים כ-350 אלף איש שסובלים מדיכאון. אנשים מרגישים מאושרים כשהם ממצים את עצמם. למצות את עצמנו, הכוונה היא שאדם מרגיש שהוא מפיק את המירב מהשכל שלו, מהרגש שלו, מהיכולות שלו, מהעשייה שלו, בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה, היכולות החברתיות שלו, היכולות הרגשיות שלו. כמה שהאדם מפיק מעצמו יותר, הוא מאושר יותר. יחד עם כל האופטימיות שבדברים, לפעמים אנשים שמים כל כך הרבה דגש על אופטימיות וחשיבה חיובית, ובלי לשים לב, מרוב שמדברים על השמחה והאושר והחשיבה החיובית, הם מעבירים מסר ללא מודע שלהם, שדבר הכי חשוב בעולם כל הזמן זה להרגיש טוב. ולפעמים האנשים האלה חיים עם ראש באדמה. הם אומרים לעצמם, לך על זה, או בסוף תמיד הכל מסתדר. והם לוקחים סיכונים לא מחושבים, מה שפוגע בהם. אז טוב שהאדם אמיץ והאדם מחפש להתקדם הלאה בחיים שלו. יחד עם זאת, חשוב לעשות את הדברים בצורה שקולה ולא לקחת סיכונים גדולים מדי. אם האדם יעשה בבת אחת שינוי של 100% מעצמו, הוא יקרוס. אבל אם כל יום הוא יעשה שינוי של 1%, הוא יתפתח פלאים תוך כמה חודשים. ניתן דוגמה. אם אדם אומר לעצמו, אני אדם פסימי וחושב כל הזמן בצורה שלילית, אבל מהיום אני רוצה לעשות שינוי 100% מהחיים שלי, ואני מפרש כל דבר בחיים כדבר הכי טוב שיכול לקרות לי. סך הכל זה נשמע נהדר, אמרה מצוינת. הבעיה היא לא באמרה, הרעיון נהדר, הבעיה היא באדם, הוא לא בנוי לכזה שינוי. וכשאדם עושה שינוי שהוא לא בנוי אליו, הוא בבת אחת נופל. כמו שאומר הגאון מווילנה על הפסוק, קיבלת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. האדם מגיע להחלטה בחיים שצריך לעשות שינוי, וברגע אחד הוא עושה שינוי מהקצה לקצה. ואז הוא מנסה להתמיד כמה ימים ולא תמיד מצליח. ובדרך כלל זה לא ליכולת שלו, לא לכלים שלו, והוא נופל. מצד שני, אם הוא עושה שינוי של 1% מעצמו, לדוגמה, הוא אומר לעצמו, היום רק 5 דקות אני משקיע בשינוי דפוס החשיבה שלי. 5 דקות היום אני ניגש לחבר הקהילה או לעמיתים בעבודה ואני יוזם שיחה. אני פותח בחיוך ואני שואל לשלומם. אני רק 5 דקות יוצא מתוך נקודת הנחה שאותם אנשים שיפגוש ב5 דקות הם אנשים פוטנציאליים להיות החברים הטובים ביותר שלי. מהמקום הזה האדם למחורת משקיע עוד 5 דקות, למחורת עוד 5 דקות, ואז ביום הרביעי הוא משקיע 7 דקות כאלה. עד שבהדרגה הוא בונה יותר ויותר את מערכת יחסי החברויות שלו בצורה טובה יותר ויותר. זה נקרא שיש לאדם אומץ מחושב. זה אומץ שלא מחפש פתרון עכשיו, אלא אומץ שמחפש פתרון בתהליך הדרגתי. עוד נקודה מעניינת. לא פעם אנשים מציעים לאנשים שסובלים מצב רוח ירוד לרשום 5 דברים טובים שיש להם בחיים ולקרוא את זה לפני שינה או מיד הבוקר כשהם קמים. ההצעה הזו נשמע טוב, ולפעמים עוזרת לאדם לייקר מה שיש לו בהווה. זה יכול לרומם את מצב הרוח של האדם, אבל מחקרים הראו שההצעה המפורסמת והכלל עולמית הזו, לכל היותר מעניקה תחושה נעימה לכמה רגעים, לאחר מכן, לפעמים היא פגעה, ולפעמים היא אפילו פוגעת באדם. למה? כי האדם ביחס לתחושת הסיפוק שלו מהחיים בנוי משני מימדים, מימד אחד שאומר שאני מעריך מה שיש לי בהווה, ומצד שני, מימד שאומר אני מתפתח הלאה וחוצה גבולות, ומתגבר על הפחדים. מתגבר ובצורה הדרגתית, כי כך הדבר היעיל, ולאט לאט הוא נעשה אמיץ וחזק יותר ויותר. האדם שרק מייקר מה שיש לו, מרגיל את המוח שלו לא להתקדם הלאה בחיים, אלא להסתפק בעבר שלו. והאדם לא בנוי רק למימד הזה. לכן השדרוג של ההצעה הזו היא לא רק להסתפק בלרשום 5 דברים שהאדם מייקר שיש לו בהווה, אלא להוסיף עוד 5 דברים שהוא היה רוצה להגשים בעתיד שלו בחודשים הקרובים. ובכך האדם שם לנגד עיניו 2 מימדים. מימד אחד, מימד מה שיש. מימד שני, מה שאני יכול להשיג. עצם זה שאדם מרגיש שיכול להתקדם ולהשיג עוד ועוד, מעניק לאדם את תחושת המסוגלות, מעניק לאדם את הדמיון, את החזון, שהוא עוד יגיע למקום חדש בחיים שלו. כך האדם מרגיל גם לייקר ולהעריך את מה שיש, ומצד שני לחפש הזדמנויות איך להתפתח נפשית יותר. יותר ויותר, שזה אומר שהאדם נעשה חכם יותר, נעים יותר, מידות טובות יותר, יעיל יותר, אפקטיבי יותר, זריז יותר, בכל תחום הוא נעשה איכותי הרבה יותר. הוא מממש את 2 המימדים של האדם. הוא לא רק אובססיבי לגבי העתיד, הוא לא רק מתרפק על העבר, אלא מייקר את 2 צידי המטבע שמשלימים זה את זה. כי אם האדם רק מתרפק על עבר הטוב, יכול גם להיכנס את עסקו למה העתיד הוא לא טוב כמו העבר. ואם האדם רק שואף לעתיד טוב, הוא לעולם לא מרגיש תחושת סיפוק, תחושה נעימה במהלך הדרך. השילוב של 2 יחד, התרפקות על העבר, אכן האדם גאה בעבר שלו. האדם מייקר מה שיש בהווה, יחד עם זאת הוא מתקדם הלאה לקראת עתיד טוב יותר. אותו דבר לגבי כישרונות. לפעמים אנשי חינוך אומרים לנערים, תרשמו 5 כישרונות שיש לכם בשביל שהנערים יעריכו את עצמם. נהדר, אבל ערך עצמי לא נוצר רק על ידי כך שאדם מכיר את הכישרונות, אלא גם על ידי כך שאדם מנצל את הכישרונות. לכן ההמלצה היא לא רק לרשום 5 כישרונות שיש לנער, אלא גם לרשום את הכישרונות ולרשום איך כל יום מקדישים 10 דקות בשביל לשפר, לחדד, ללטש. כך האדם יוביל את עצמו למקום חדש, למקום טוב יותר, לשפר את הכישרונות שישנם, כך הוא יוכל להעריך אותם יותר ויותר. עוד נקודה שקשורה לעניין האומץ. מחקר מעניין שנמשך במשך 40 שנה, אחרי שדיבור עם 2,000 נערים ונערות וסיווגו אותם כמביעי רגש או כלא מביעי רגש, בדקו את אותם אנשים במהלך 40 שנה וראו שהנערים והנערות שהיו מביעים יותר רגש הם אנשים עם יותר ביטחון, אנשים שיותר בקלות מתגברים על הפחדים שלהם, אנשים שיותר מודעים לרגשות שלהם, אנשים שיש להם יותר אומץ. אחד ההסברים הוא שאנשים עם אומץ אלה לא אנשים שמדחיקים פחד, לא אנשים שלא מפחדים, אלא אנשים שמתמודדים עם פחד. אנשים ללא אומץ, אלה אנשים שמפחדים מהפחד ולכן מדחיקים אותו ובכלל לא מדברים עליו. האנשים עם אומץ וביטחון, אלה אנשים שלא מדחיקים רגשות, הם חווים אותם, מביעים אותם, מרגישים אותם, ומנהלים אותם, וזה בשונה מאדם שסובל עם פחדים, שמדחיק את הרגשות. עוד נקודה. האנשים שמרגישים במהלך היום יותר הרגשות חיוביות מאשר שליליות, אלה אנשים יצירתיים יותר. לכן אלה אנשים שהם לא מפחדים מרגשות, אלה אנשים כשהם מרגישים פחד, הם אוטומטית מנסים לדלג מעל הפחד, ולא מנסים להישאר תקועים בו. זה בגלל שהם יצירתיים ורואים את היכולת לפתור את הבעיה. הם לא רואים רק את הבעיה. האומץ מעניק להם תחושת מסוגלות, מעניק להם תחושת כוח, מעניק להם תחושת עוצמה, מה שעוזר להם לנוע הלאה לקראת עתיד טוב יותר. ובספר דרש משה, אומר הגאון רב משה פיינשטיין, מתן הדמים של חטאת בהמה על קרנות המזבח למעלה. חטאת העוף, מתן הדמים, הוא למטה. למה? למה מתן דמים של חטאת בהמה על קרנות המזבח למעלה וחטאת עוף למטה? כך אומרת תחילת המשנה במסכת קינים. התשובה היא, אומר הגאון רב משה פיינשטיין, השיר מביא חטאת בהמה. החטאים שלו, המקור שלהם באים בגלל שהוא שכח את הקדוש ברוך הוא שהשפיע עליו רוב טובה. הוא שכח את השם שנותן לו כוח לעשות חיל, כמו שכתוב, הישמן ישורון, ואז ויבעת ותשכח אל מחוללך. לכן צריך להביט למעלה, לזכור את הקדוש ברוך הוא לשוב בתשובה. אבל אני החטא שלו שמתמרמר על הקדוש ברוך הוא. הוא מתלונן על העניות שלו, על האיסורים שלו. העצה שלו שיתבונן למטה, להודות על מתנת החיים. כמו שחזל אומרים בגמרא מסכת קידושים, מה יתאונן אדם דיו שהוא חי. יש בני אדם שרמת האומץ והמוטיבציה שלהם, הם מגיעים מעודף תחושה של אומץ, כוח, כוחניות, שהיא לא בריאה, ויש בני אדם שמגיעים לתחושה של רפיון ידיים, בגלל המקום הלא נכון, בגלל תחושת מרמור ותסכול, במינון גדול מדי. נסיים ברעיון נהדר שאמר אותו הגאון רב משה פיינשטיין, במשנה מסכת ברכות נצטווינו לברך על הרעה, כמו שמברכים על הטובה. הגמרא מסכת ברכות בדף סמך, לומדת את זה מהפסוק, כוס ישועות עשה, ובשם השם אקרא, צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא, גם כוס ישועות עשה, ובשם השם אקרא, וגם צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. אמר הגאון רב משה פיינשטיין, נצטווינו, עם ישראל, לבנות מזבח בהר עיבל, וזבחת עליו שלמים, ואכלת שם, ושמחת לפני השם אלוקיך, כך כתוב בספר דברים. על הר עיבל נאמרו הקללות, על הר גריזים נאמרו הברכות. לכאורה היה ראוי לשמוח על הר גריזים, שם נאמרו הברכות. למה התורה אומרת מזבח בהר עיבל, ושם תעשה את המזבח, וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוקיך? על הר עיבל נאמרו כללות. למה על הר עיבל נאמר שזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוקיך? אלא לומר שאדם צריך לברך גם על הרעה, על הר עיבל שנאמרו שם הכללות, בשמחה. למה? כי כל דוד רחמנה לתו אביד, ואין לך אדם שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה. עוד יגיע הרגע, עוד יגיע המקום, עוד יגיע הזמן שנראה שכל רגעי היוש היו הכנה לקראת רגעי התקווה והאור הגדולים ביותר שישנם. כאן מגיע שיעורנו לסיום. המעוניינים לקבל דיסקים של כאייל תערוג והנפש בראי היהדות, ניתן לקבלם ב-03-65-25-244, 03-65-25-244. היו ברוכים.
כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב קהילת שמע קולי ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
alafi kema hayi kena si sadi חי תמיד